Мы специально выбрали тему.
אנחנו בכוונה בחרנו את הנושא.
Первый нашего.
Это нושא ל.
Семинара, занятия, лекции.
שיעור, להרצאה, לשיחה הראשונה שלנו. נושא היראה. כיסוד, כבסיס להכל. בכדי בעצם לסמן את הגבולות שמפרידים אותנו מהמצב הבא שלנו. בעיקרון, חוכמת הקבלה היא בעצם מטרתה להגיע להשגת אותו הכוח העליון, להכיר אותו, ליצור בנו את אותם כלי קליטה, את השכל, בכדי שאנחנו נוכל להשיג אותו.
И мы с вами изучаем сверху вниз.
אנחנו לומדים איך ממעלה למטה ישנה השתלשלות בהשפעת אותו הכוח, ואת את למטה נולד אותו העובר שעתידו להפוך לאדם. כלומר, בהשתלשלות ממעלה למטה של כל הכוחות, זה בעצם יוצר דרך אותה התרחקות, יותר ויותר התרחקות מהבורא, מתכונותיו, מהחיבור, מהייחוד שלו, מהטבע שלו, יוצר עד עד את התנאי שבו יכול להתקיים הנברא. אותו הנברא ההתחלתי כאן בעולם שלנו, בעולם הנמוך והמרוחק ביותר, המצב המרוחק ביותר, והחל מהעולם הזה ואילך אנחנו מתחילים את הדרך שלנו בחזרה להשגת הבורא. וההשגה הזאת היא בראש ובראשונה בזה שאנחנו נעשה את הצמצום על הטבע שלנו, על הרצונות שלנו ועל המחשבות שלנו. הטבע שלנו מורכב מרצונות ומחשבות, מלב ומוח. ולא שנפסיק להשתמש בהם, אלא שאנחנו נדע בבירור שהרצונות האלה והשכל הזה מתייחסים אך ורק לדרגת העולם שלנו, אך ורק לרוחב הזה, הרמה הזאת, רק כאן הם פועלים, ומעל זה הם כבר לא פועלים, שם פועלים רצונות אחרים לגמרי, ומחשבות אחרות לגמרי, ואותם הרצונות ומחשבות שהם גבוהים יותר מהדרגה הזאת, אותם אנחנו צריכים להתחיל ליישם. נו, נאמר, אם אנחנו עכשיו היו כאן נוחתים על כדור הארץ, איזה שהם שם מבקרים מאיזה כוכב רחוק, והיו מתחילים והיו רוצים להיכנס איתנו בקשר. עד כמה כנראה שלא היינו יכולים להתקשר איתם, לא היינו יכולים למצוא שפה משותפת, היו לנו אולי הבנות, תובנות, תחושות שונות לגמרי, לוגיקה אחרת לגמרי משלהם וכן הלאה. אז בכדי לכוון את עצמך על הבורא, בשביל זה אנחנו צריכים להתנתק מהלוגיקה, מההיגיון הארצי שלנו, מהתכונות הגשמיות שלנו, מהרגשות האלה, ולהתחיל לפרמט את עצמנו במדרגה הבאה. מה גם שתוך כדי זה המדרגה הקודמת הארצית הגשמית היא לא הולכת לשום מקום, היא נשארת. רק על פני זה בונים עוד מדרגה. ועל כן, המצווה היא הראשונה, מצווה זה תיקון, כעיקרון. ומה מצווה לנו? לתקן את עצמנו ולעלות למדרגה העליונה ביותר של ההשגה הגמורה והמוחלטת של הכוח העליון הבורא. הכוח האחד של הטבע. כלומר, להיות מסוגלים להרגיש, לבלוע אל תוכנו את כל הטבע, לספוג אותו בתוכנו. זוהי המצווה, והמדרגה הראשונה בדרך התיקון היא היראה. היראה זה בראש ובראשונה, כפי שאמרתי, זה ההתנתקות מהאני הגשמי. היכולת להתנתק, האדם יכול להתנתק ולא להתנתק, אבל הוא שולט בזה. הוא הבעל הבית. במעבר מרמה אחת לאחרת, הוא יכול להיות בקשר עם האורחים מהחלל החיצון, עם הלוגיקה שלהם, עם הגישה שלהם לחיים, עם התפיסה שלהם של המציאות, ויכול בו זמנית להתקיים במציאות שלנו, להתקשר עם כל ה... בני כדור הארץ. אולי ככה אפשר להבין מה נדרש מאיתנו ולמה צריכה להביא אותנו המצווה הראשונה. אז זה הניתוק מעצמי בכללות, הניתוק מהעצמי שאני רגיל אליו, הגשמי, עם הלוגיקה שלנו, עם ההרגשות שלנו, עם ה... כל הערכים, כל הערכים שלנו, כשאנחנו מודדים מה יותר, מה פחות, איך טוב יותר, מה פחות טוב, כלומר כל ההיגיון הזה שלנו, כל הגישה שלנו למדוד את כל הפעולות, את כל המעשים, את כל התפיסה של המציאות, את כל החלוקה שלה בכל המדרגות השונות, מה טוב יותר, מה פחות טוב, החלוקה בזיכרונות שלנו, בהרגשות שלנו. כאשר אנחנו אוספים את כל העולם הזה, אוספים אותו, בונים אותו בתוכנו, בשכל, ברגש, והוא יוצר עבורנו איזושהי תמונה, שאחרי זה אנחנו זוכרים, משווים עם תפיסות אחרות, וככה אנחנו מוצאים את הכיוון. אז אנחנו צריכים להתעלות מעל כל זה, ולהתנתק מהתפיסה הרגילה הזאת שלנו של העולם. והניתוק, הניתוק הוא קורה בחיבור עם החברים, כאשר אנחנו כנגד הכיוון הגשמי שלנו כלפי עצמי, אל עצמי, עכשיו או אחר כך בעולם הזה או הבא, וכל מה שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו, כאשר אנחנו בעצם מוכנים להתנתק מכל זה ולעבור למה שבעצם הופכי לנו, כיוון שלצאת מעצמך הדרך הכי טובה לדמיין את זה, זה בעצם היציאה מתוך עצמך, הדבר ההופכי הזה לך, ובצורה כזאת היא למדוד האם אני מתרחק מעצמי או לא, כבר התנתקתי או לא, איפה זה אפשרי, ועל כן נוצר אותו התנאי, כמו השבירה. השבירה של הרצון האחד לרצונות רבים, ואנחנו בעצם רסיסים של אותו הרצון האחד, שברים של אותו הרצון האחד, ובניסיון שלנו להתחבר, אנחנו מתחילים ליישם את אותו המימד החדש, את הפסיכולוגיה החדשה הזאת של היציאה מתוך העצמי. וכאן מתעוררים אז בנו איזה שהן תחושות חדשות לגמרי של דאגה, של יראה. דאגה כמו שבעולם שלנו, אפשר להגיד, כאשר אני דואג לעצמי, כל אחד בודק לעצמו האם אני יושב עכשיו במצב הכי נוח לי, האם אני בכל רגע ורגע נתון בעולם הזה מסודר כפי שהאגו דורש ממני, וכן הלאה. וכאן אנחנו צריכים לעשות איזשהו מעבר למדרגה אחרת לגמרי, לעשות סוויץ' של הפוקוס שלנו למדרגה אחרת לגמרי של הכרה, ולעשות הכל למען האחרים, לעשות הכל של האחרים יהיה מקסימום טוב, מקסימום נוח. כלומר, להיות מנוהל על ידי קריטריונים אחרים שהם הפוכים לי. והפער הזה הוא כל כך גדול, הוא כל כך חד, זאת אומרת שדווקא השבירה של הכלי המשותף, של הרצון המשותף, נותנת לנו את האפשרות לשלוט בעצמנו ולהבין אם אנחנו נמצאים בזה או לא. זוהי לוגיקה אחרת. לאחר מכן אתם תוכלו לדבר עם אותם חייזרים. אם אתם תיישמו את הלוגיקה הזאת, אתם תתחילו להרגיש אותה. אתם תתחילו להרגיש את אותן התכונות, את אותם הכוחות שקיימים כבר במדרגה הבאה של ההתפתחות שלנו. כלומר, לשם כך, מחויב, מה שהכרחי זה הדאגה, הדאגה לחבר, לאחר. בשביל זה, חייבת להיות הדאגה עבור האחרים.
Это очень непросто.
זה מאוד לא פשוט.
Тут сказано так, что
נאמר כאן ככה.
Страх должен
быть. שהיראה צריכה להיות היראה, דאגה, פחד, צריך להיות, לא בגלל שאני תלוי בבורא כמו שזה בדרך כלל, מהכוח העליון, מהטבע, הגורל שלי וכן הלאה. אלא, אין בי את זה. אני כבר מנסה לנתק את עצמי מכל זה. אלא היראה היא מזה ש... האם אני אוכל ביחס הנכון שלי לחברים לפעול כך, להיות בהתאמה לזה שיהיה להם את מה שהם רוצים? כלומר, אני לחלוטין הופך את עצמי שאני משרת את הרצון שלהם, אני יוצא מתוך עצמי, אני מתנתק מעצמי.
Может быть, это можно уподобить.
אולי אפשר לדמות את זה ל... אתם יודעים מה? זוהי כאילו דאגה לא טבעית, אבל היא קיימת בעולם שלנו אולי בצורה כזאת. דווקא בגלל שזוהי דאגה שאינה טבעית, כלומר, נאמר, אם יש לנו ילדים, אז אנחנו יכולים להניש אותם, אנחנו יכולים להפעיל עליהם לחץ, ובזה אנחנו לא נרגיש איזושהי דאגה עבור הקשר שלנו איתם. זה טבעי. והם יבינו אותנו, לא יבינו אותנו, לא חשוב אפילו. אבל בצורה טבעית אנחנו מבטאים כלפיהם את היחס שלנו. שאנחנו לא דואגים מזה של איך הם יתפסו אותנו, כיוון שזה הילדים שלנו. אבל אם במשפחה יש ילד מאומץ, והוא יודע שהוא מאומץ, אני כבר לא יכול להתייחס אליו לילד שלי שאיתו, אני לא עושה שום חשבון. כאן אני כבר חייב לעשות חשבון. האם הוא יבין אותי נכון? האם הוא עלול להבין מזה שאני מתייחס אליו כך בגלל שהוא לא הבן הביולוגי שלי? כלומר, נוצרת איזושהי תחושה של פחד, של יראה, מתעוררת בי כבר איזושהי דאגה של איך הוא יקלוט את זה. ואני כבר כל הזמן נמצא במעין יראה, האם אני אוכל לפתח את האהבה שבינינו. משהו, בדומה לזה, כך נראה לי. האדם מתחיל להרגיש... כאשר מתעוררת אצלו הבעיה הזו של התפתחות האהבה כלפי החברים. כמובן שהם לא קרובים בצורה טבעית, כיוון שאין להם שום קשר לאגו, הוא לא מקבל אותם כקרובים, אנחנו כל הזמן שוכחים על זה. שאתה כל הזמן צריך לדאוג על מישהו, זה הרי לא שלי. בדיוק כמו ילד מאומץ, הוא לא שלי. לא קיים בי בפנים כזאת דרישה חייתית, טבעית, להיות איתו, לחשוב עליו. אבל זה הכרחי, זה חשוב לי, אני צריך את זה, אני... בכוונה מפתח בי את זה. לכן, היראה שלנו היא גם מלאכותית. מלאכותית. אחרת אנחנו לא נבין. לא נבין באיזה מימד למעשה מתקיים העולם האמיתי. לא זה שמצטייר לנו בחושים הגשמיים שלנו. אלא זה שאנחנו צריכים לגלות בעולם העליון יותר, בתכונת ההשפעה והאהבה, שהיא לא באמת, לא אגואיסטית, אלא הולכת דווקא ממני החוצה, ללא שום חזרה אל עצמי. לכן גם נאמר שמה דורש מאיתך? רק דבר אחד, יראה, יראה ממנו. כאשר אתה מתחיל להרגיש, להבין שהיציאה מתוכך, היא בעצם ההזמנה או כרטיס הכניסה אל העולם העליון, למדרגה הבאה.
Мы с вами изучаем
אנחנו לומדים
происходило исхождение творения от единой
איך נוצרה ההשתלשלות של הבריאה מהנקודה אחת ועד להתפרקות והתפרקות והתחלקות ליותר ויותר כוחות ובניית המערכת בין חלקי הבריאה כאשר עוד בטרם השבירה אבל כבר נוצר ביניהם בין אותם החלקים ההתגלות של אותם הכוחות הטנטה שם תכונות הבינה, תכונות החוכמה, התכונות המשותפות שלהם, עליונות ותחתונות, זרנפין ומלכות. כלומר, אנחנו עוברים במערכת של יחסי גומלין מוחלטים בין הנברא העתידי והבורא, כלומר בין תכונת הקבלה ותכונת ההשפעה. שתי התכונות האלה, איזה פעולות גומלין נוצרים ביניהם? זוהי מערכת הכוחות העליונים או מערכת העולמות העליונים, ולאחר מכן, בכדי לתת לנו את האפשרות להתקיים בצורה ריאלית, כנגד, בניגוד לבורא, לשם כך מתרחשת השבירה, והמצבים, ובעצם נוצרים כל אותם המצבים שלנו, וכיוצא מזה, אנחנו מתחילים להתקדם אל עבר היראה. מה עוד נאמר כאן?
Надо понять, что вот этот страх,
צריך להבין שהיראה הזו, הדאגה הזו, הפחד, החשש, הם למעשה
измерительным прибором.
כלי המדידה שלנו, שבעזרתו אנחנו בכלל מרגישים באיזה דרגה אנחנו נמצאים, באיזה עולם אנחנו נמצאים. האם אני הולך אל עצמי בעולם הבהמי, הגשמי, או שאני נמצא בדאגה לאחרים? זה כבר בעולם העליון. זה בכלל, זה מפתיע, וזה איזשהו מזל מאוד גדול שניתן לנו בעולם שלנו מין מצב כזה שבו אנחנו מרגישים את האגו שמפריד בינינו, ואנחנו יכולים בעזרתו למדוד את המצבים שלנו, עד כמה אנחנו קרובים או רחוקים מהמטרה העליונה.
То есть противопоставление трепета животного, который заключается
в העמידה מנגד של אותה יראה, הפחד של העולם הזה, או הפחד, אותה יראה של העולם הבא,
трепету высшего,
היראה של הדרגה העליונה יותר, כאשר זה יוצא מחוץ לגבולות הדאגה וההיגיון הגשמי שלנו, ואנחנו דואגים אך ורק על מה שנמצא מחוץ לי, כלומר בזה אני הופך להיות דומה לבורא. וכאן נעשית המדידה המאוד מדויקת של האדם שמודד את מצבו, הדרגה שבה הוא נמצא.
невозможно естественно
в мувань ше и افشار לצאת מהמצב האגואיסטי וכוחות עצמי, אלא בעזרת השפעתו של הכוח העליון, תכונת ההשפעה, כלומר הבורא בעצמו, בצורה שאנחנו קוראים לה אור מקיף, שמאיר לנו מרחוק, בצורה כרגע לא ברורה, לא ברורה כיוון שאנחנו לא נמצאים איתו בהשתוות הצורה, לכן אנחנו לא יכולים להרגיש אותו בצורה ברורה, אלא אנחנו מושכים אותו על עצמנו רק במידת היגיעה, ההתקדמות האחד כלפי השני. ההתקדמות האחד כלפי השני היא פנימית. היא... שעוברת מזה לזה, כאשר אני משתדל מתוך כל אחד מהחברים לדלות את הלב והמוח, או להפך, להיכנס אל תוך הלב ומוח שלו, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה טובה יותר. אני כאילו מתרחק מהאופן החיצוני שלו, מאיזה שהן בעיות, מאיזה שהן תכונות חיצוניות, כל הדברים הגשמיים, כל מיני איזה שהם קווים לדמותו הגשמית, והלב, הלב כשאני מתכוון לזה, זה ההשתוקקות שלו, זה הניסיון שלו לצאת מעצמו, להתחבר עם האחרים, לעלות מעלה, מעל המצב הבהמי. כלומר, מה שמעלה את האדם מעל החמור שלו. זה מה שאני צריך להרגיש מתוך ליבו, להתקשר עם הלב שלי, כמו שאנחנו עכשיו קשרנו את הקשרים בינינו. ואותו הדבר בסכר. לא כל התכניות שלנו, המחשבות שלנו, שם מיליון בעיות שונות שקיימות, אלא רק אלו שקשורות להתפתחות שלנו. זוהי הכוונה. כלומר, אני בהכרח צריך לקחת את מה שנקרא הנקודה שבלב של החבר ואת נקודת השכל שלו, שתי הנקודות האלה, לחבר אותן עם שלי, בדיוק כמו שאני אחרי זה עושה את הבירור בתוך עצמי של ההשתוקקות שלי אל הבורא וההשתוקקות בלב ובמוח, ובצורה כזאת כולנו מתחברים בלב אחד ושכל אחד לאחד שלם, כאילו אנחנו בונים מעצמנו צורה רוחנית
שמורכב מלב ושכל. ובמה מסתכמת העירה שלנו? בזה לעשות את הנקודה הזאת, את הלב הזה שאספנו ביחד, ואת השכל המשותף שלנו, לעשות כמה שיותר נקיים, תיאורים, יותר נעלים, יותר מבודדים ממה שאנחנו מתארים לעצמנו בעולם, ברמה הארצית. והעירה התמידית הזאת כדי להחזיק את המבנה הכללי הזה ביחד, זה קורה קודם כל בעשירייה, אחרי זה כל העשיריות ביחד, ואחרי זה כל הכנס הזה שלנו, עם כל הכנסי המרה שיש לנו, שנמצאים יחד איתנו, כל הזמן איתנו יחד בנפח הרוחני הזה. אנחנו צריכים להחזיק את כל זה בתוכנו, וכל הזמן לדאוג שהמבנה הזה, יחד, כל דקה, שכל הזמן הוא יהיה יותר מוחשי, יותר... שאנחנו בתוך המבנה הזה, נרגיש, אפילו לא בערפל, אלא... המבנה הזה קודם כל יהפוך לערפל, אפילו משהו יותר יותר משהו יותר סמיך מבחינת התכונות שלו, ואפילו, ואחרי זה משהו עוד יותר חזק, סמיך, ושם נתחיל לגלות כל מיני רגשות חדשות בתוך הלב והשכל המשותף שלנו. ושם נתחיל להרגיש כל מיני דברים. אחרי זה נתחיל להרגיש שכל הנפח הזה מתחלק ל-10 ספירות, ואז אנחנו נתחיל להגיע למבנה הרוחני, ושם נרגיש את כל הכוחות, וגם שם נרגיש את הבורא, ושם נתחיל להרגיש אותו בצורה הזאת, איך הוא מחזיק את המבנה הפנימי הזה שלנו, את 10 הספירות האלה, וכולנו יחד נכנסים בתוך המבנה הזה, וכל אחד מרגיש מתוך הרגשות המקוריים שלו, הרוחניים, נקודה בתוך השכל, בתוך הלב, בתוך זה הוא מרגיש את 10 הספירות הפרטיים שלו, בחושים הפרטיים שלו. וככה כל אחד מרגיש את הבריאה הפרטית שלו, ואנחנו לא מפריעים אחד לשני. כל בריאה כזאת הם ממש מתחברים ביחד, וככה בעצם אנחנו מקבלים את התמונה הכללית של עולם אינסוף. ובאותה צורה שאנחנו מתחברים ביחד, במדרגות כלפי מעלה, 10 הספירות האלה הופכים להיות יותר ויותר ויותר מוחשיים, ובתוכם מתגלים המון המון תכונות, תחושות פנימיות, מערכות, ממש בלוקים של קשר, והכל ביחד, כל זה הופך להיות אולי לכדור, לספרה כזאת, שממולא בכמות אינסופית של קשרים רגשיים ושכליים. ובצורה הזאת אנחנו מגיעים לגילוי והשגה של הבורא. כלומר, של כל השכל והרגש הענקי הזה שממלא את כל הכדור הזה. וזו הדרך שאנחנו צריכים לעשות כאן ביחד כולנו, ובגלל זה העיקר זו העירה, זו תכונת העירה, שכולנו צריכים להיות בפחד, לא ליפול לדרישות הארציים האלה, דברים טבעיים, דאגות טבעיות שיש לנו, אלא הם צריכים רק כדי להתקיים. אני מדבר על מה שקורה, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, בכנס הזה. ואני פונה יחד עם זה לכל החברים שלנו בכל מיני מקומות בעולם שנמצאים יחד איתנו. וזה בעצם ננסה להשיג, להגיע לעירה הזאת.
Что творец твой требует от тебя? Только трепет и...
מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם להירא אותי. היינו שצריך, זאת אומרת, הבורא זה המערכת הכללית של הטבע, ששם רק הכוח הזה קיים, והכוח הזה מתגלה דרך המערכת הזאת. היינו שצריך להדע שהשם הביא בתוך משבתך את המה הזה, כי אין שום כוח אחר בעולם. זאת אומרת, מה הבורא שואל ממך? הוא שואל את השאלה הזאת, שאין שום כוח אחר בעולם, כמו שכתוב, אין עוד מלבדו, ובטח שהשם לא יברא הבריאה שתהיה כנגדו יתברך, אלא שברא המחשבה הזאת כדי להירא אותו. שעניינו הוא קבלת עול מלכות שמיים למעלה מהדעת. זאת אומרת, הדאגה, מה עוד, איזה מילה אפשר להגיד מעבר לדאגה? זאת אומרת, שהאדם כאילו ירדוף אחריו, ממש בתוך רצון לגלות, למצוא באיזה תכונות, באיזה יחסים בינינו אני יכול למצוא אותו. אתם לא מתארים לעצמכם עד כמה זה פשוט. האמת היא שזה פשוט. זאת אומרת, הוא נמצא לפניך ואתה כאילו מחפש אותו רחוק, ואתה לא רואה שהוא כאן, שהוא ממש מסתבר שזה ממש לפניך, לידך, אתה מחפש בכל הבית, אבל זה כאן. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שלא נמצא כאן שום דבר חוץ מהמחסום לגמרי פסיכולוגי הזה. כאשר אנחנו עוברים ליציאה החוצה, אנחנו מיד מתחילים בקשר הזה בינינו. כאשר אני שואף לצאת החוצה, אני מתחיל להרגיש את הבורא. עוד קצת ועוד טיפה, אחד מתחבר לאחד, שני, שלישי, וכולנו יחד בקשר הדדי בינינו, ופתאום מה שמתגלה זה שהכוח של הטבע הזה, שהוא בעצם מנהל את הכל ומנהל הכל ומחזיק את כל המערכת הזאת באיזון, והכוח הזה פתאום הוא מתגלה שהוא יחד איתנו, ורק אנחנו עם הכוונות האגואיסטיות שלנו, עם הרצונות האגואיסטיים שלנו, ביחסים האגואיסטיים שלנו, אנחנו מכניסים את החוסר איזון הזה בהרמוניה הזאת, את ההרמוניה הזאת, וכך אנחנו מרגישים את זה ומקלקלים את זה, ואז זה יוצא שאנחנו יוצרים את העולם הזה על רקע השלמות. והשגה היא נמצאת, השגה של הבורא זה נמצאת למעלה מהדעת שלנו, מה שאתם כבר מכירים ושמעתם לא פעם, אמונה למעלה מהדעת, כאשר אתה מחפש את התכונה שלמעלה מההבנה שלך, ההבנה הבאה, במדרגה הבאה, כנגד ההבנה שלך, השכל שלך. כי כל התפיסה שלנו היא רק בהתאם ויחד להנאה עצמית, לקבלה עצמית. ומה שנמצא מחוץ לזה, זה כבר אמונה, ולכן זה נקרא ככה, אמונה למעלה מהדעת, שאנחנו צריכים להגיע לזה. זאת אומרת, לתפוס הכל מעל לצרכים הטבעיים שלנו, של היצר הטבעי האגואיסטי.
Благодаря вопросу грешника, человеку каждый раз необходимо вновь принять на себя власть.
לדי שאלה של רשע, הוא מוכרח לקבל עליו כל פעם קבלה חדשה של עול מחוץ שמיים. הנקרא עירה. זאת אומרת, מה זה השאלה הזאת של הרשע? זאת אומרת, כל הזמן יש לנו כל מיני דרישות, יצר כזה לעצמנו, איך להטיב לעצמנו. וזה
постоянное
התנועה התמידית כלפי עצמי, איך להיטיב, שזה לא יקרה לי משהו, שמשהו כזה לא יצא. זאת אומרת, הדאגה עצמית בכל הרבדים, בכל הרמות, היא ניתנה לנו במיוחד, כדי שאנחנו כל פעם נתנער ממנה ושוב נתקדם קדימה. וככה הרבה הרבה פעמים אני אפול לתוך האגו שלי, לדאגה עצמית על עצמי, באיזה רצונות ומחשבות על עצמי, ואחרי זה שוב אני אתעלה מעל זה, עד שאני לא אתעייף, ואני אתחה את העבודה הזאת. או אבין שרק הסביבה מסוגלת לתמוך בי בזה, ולתת, להעניק לעזרה כזאת שאוכל לחשוב על אחרים. אם כולנו יחד בערבות הדדית נהיה במחשבה על זה שצריך לעזור לאחר ולא לעצמי, אז הכל יצליח. למה? הרי אני לא יכול לחשוב על האחר. אני כל הזמן נופל לתוך הרצונות שלי. אם אנחנו נחשוב על האחר, ויחד עם זה נבקש מהבורא שהוא יעזור לנו בזה, אז הוא יעזור. של המחשבות האלה, על התפילות האלה, מה שנקרא, הוא עונה. מכיוון שזאת תנועה שמשתווה אליו. זאת אומרת, יוצא שמרגע שאני מתחיל את השאיפה שלי לצאת לאחרים ומבקש מהבורא לעזור לי, אז מיד הוא מופיע ועוזר לי. ויוצא שאני והקבוצה והבורא נמצאים יחד בתוך תנועה אחת. ואם אני לבד, ללא הבורא, אז שום דבר לא יוצא לי. או שאני גם, אם אני עם הקבוצה, עדיין שום דבר לא יוצא. מה שחייב כאן זה המשולש הזה, מערכת המשולשת הזאת של אני, בורא הקבוצה. וגם כאן צריכה להיות את העירה, הדאגה שאנחנו לא ניפול מהדרך הזאת, שלא נאבד את הכיוון הנכון. והאגו הוא יפריד אותנו מזה, הוא ינסה לקחת אותנו מזה. בבקשה, תשכח מזה, תשכח מהבורא, תשכח על הכל. הכי חשוב, או שתחשוב על עצמך, או אפילו תחשוב על אחרים. העיקר לא בלי הגורם השלישי הזה. וכאן כמובן אנחנו צריכים עוד יותר ערבות ותמיכה. זאת אומרת, כמה שיותר אנשים השתתפו בתנועה הזאת, ככה יותר טוב. המסה הכללית הזאת של אנשים שמספקת את הערבות הזאת, זה המסה הזאת נקראת 60 ריבוע נשמות, 60 אלף נשמות. זאת אומרת, 600 אלף נשמות. זאת אומרת, זה לא מספר, אלא זה התנועה הכללית שמצליחה לעשות השפעה של זרמפין על מלכות, על הנקודה של המלכות. ואז מה שקורה ששש כפול שאור החוכמה פועל על זה, אז השש הופך להיות ל-600,000. וכך בצורה הזאת אנחנו יכולים לקבל את התמיכה, ואז העירה שלנו באמת נשיג את העירה שלנו, כי אז באמת נהיה כל זמן בתנועה הזאת קדימה. בזה מסתכם המשמעות של המשפט הזה, שכולם יראו בפני הבורא. וזה מה שנדרש כדי שהאדם לא יתעלה במעלות של גדלות השם. אז אין ביכולתו להתגבר. אז אין ביכולתו להתגבר, ורק בזמן שהאדם מרגיש גדלות השם, אז ליבו נכנע. וזה נקרא שהוא צריך לעלות במעלות יראת השם. זאת אומרת, רק אז אני יכול להבין שהשגתי את העירה הנכונה, את הדאגה הנכונה, רק כאשר אני מתחיל להרגיש בדאגה הזאת את המילוי של הבורא. זאת אומרת, להתחיל לקבל ממנו תשובה, ממש ריספונס, מילוי. זאת אומרת, הדאגה שלי, הכלי שלי, היא נכונה רק כאשר מגיע המילוי לתוכה. ועד שזה לא מתמלא, אנחנו צריכים להמשיך לחפש, גם מבחינת הגודל, גם מבחינת איכות, שהדאגה שלי, העירה שלי, שהכוונה שלי, כולם יהיו בצורה מקסימלית, בנויים נכון מעל עצמי, מעל האגו שלי. ובשביל זה ניתן הקשר הדדי, גדלות הקבוצה, גדלות הבורא. זאת אומרת, יש לנו על מה להתאמן, אבל כל זה רק בשביל שבסופו של דבר נרגיש את המילוי של הבורא. והמילוי הזה אנחנו מרגישים ביחד, בתוך העשר הספירות של הקשר בינינו. כאשר אנחנו קושרים את עצמנו לתוך הקשר הזה בינינו, ואז אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו לתוך הרגש היחיד המאוחד הזה. כמובן שהאדם נעלם בתוך בתוך הייחוד הכללי הזה. לא נשאר האני עצמי, הפרטי שלי. מהאני אנחנו עוברים לאנחנו, ומאנחנו אנחנו עוברים לאיחוד. שבתוך האיחוד, אני, אנחנו והבורא, נמצאים יחד. איך נאמר שהוא ושמו אחד? איך אומרים את זה? ברוסית? שהוא ושמו אחד. זאת אומרת, שמו זה הכלי שלו, והשם זה הבורא.
приводит человека к тому, чтобы он вознуждался в творце.
Это אומרת,
также в помощи творца.
נמצא שהשאלות האלה גורמות שאדם יהיה נצרך להשם. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא יכולים לשאול את השאלות הנכונות, ואפילו לא יכולים לטעות בצורה נכונה. כי כשאנחנו טועים, אנחנו ממש שוב נופלים למטה, כי כדי לטעות נכון אנחנו צריכים ללכת קדימה. הרבה פעמים שואלים אותי, אנחנו לא דיברנו על זה, לא פעם דיברנו על זה, אז איך היצר הרע הזה מתגלה לנו? כי בראתי יצר רע, בראתי תורת תבלין. אז הרע הזה, איפה הוא מתגלה? איך אנחנו מוצאים אותו? איך אנחנו מחפשים אותו? מסתבר שזה לא הרע של העולם, זה לא הרע בין היחסים בינינו. ממש אף אדם בעולם לא מכיר את הרע הזה שהבורא ברא. מה שאנחנו מרגישים בעולם הזה, אנחנו מרגישים ברמת חי, כמו איזה חיות קטנות כאלה מגעילות. אלא הרע שמתכוונים כאן, שצריכים לתקן, זה הרע שמתגלה בנו כשאנחנו הולכים בכיוון הנכון לכיוון האיחוד וחיבור. זאת אומרת, כאשר אנחנו שואפים ביחד להגיע לחיבור, להתאחד בינינו ובהירה משותפת לעזור לאחרים, לא לעצמנו, בצורה הדדית הזאת, הקדימה, מכל הלב, כאן אנחנו מתחילים להרגיש עד כמה אנחנו אגואיסטים, עד כמה אנחנו לא רוצים את זה, עד כמה אנחנו נגעלים והפוכים, גם הפוכים וגם ממש נגלים אחד מהשני. עד כמה זה לא נעים לנו הגילוי הזה. ולכן אנחנו דוחים אותו, אנחנו לא רוצים לגלות את זה בתוכנו, את התכונות האלה. כאן זה קורה. הגילוי הרע הזה. ויחד עם זה, הבורא מכריז מראש שהוא ברא את כל זה, ואתה, בתנועה שלך אליך, תגלה את זה. זאת אומרת, מה שצריך כאן זה העירה המיוחדת הזאת. זאת אומרת, אנחנו נדבר עוד על הרע הזה, אלא אני מדבר על זה עכשיו, בגלל שאנחנו צריכים את העירה כדי לגלות את הרע. אני צריך לעשות את המאמצים, לא לברוח מזה, אני צריך לשלוט בעצמי, אני צריך לבקר את עצמי, אני צריך לבדוק את עצמי, לחקור את עצמי. האם ככה בתת מודע אני לא בורח לתוך עצמי כדי לא לגלות את האגו הזה כגילוי מאוד לא נעים, אלא דווקא אפילו לקבל מעין הנאה מהגילוי הזה של האגו, כי זה שלב הכרחי בהתקדמות שלנו בדרך. אז אני צריך להיות מוכן שההרגשות הלא נעימות האלה יתגלו בפניי, ואני אפילו אהנה מזה, כי אלה השלבים כלפי גילוי הבורא.
хотелось бы здесь отметить
הייתי רוצה לציין כאן את גדלות הבורא.
Мы не представляем себе,
что אנחנו לא מתארים לעצמנו מה זה אומר.
высшая сила
כוח עליון,
то что существует на самом деле,
מה שקיים באמת
в настоящем объёме мироздания,
ממש בנפח האמיתי של הבריאה, ולא מה שנראה לנו עכשיו
ну то что мы с вами сегодня ощущаем это ещё.
כמו שאנחנו מרגישים היום, זה ממש לא, אי אפשר לתאר את התמונה הזאת. עד כמה התמונה שאנחנו מרגישים היום, אנחנו רק במחשבות שלנו, ברגשות שלנו, זו תמונה מדומה. מזל שכבר היום המדענים מדברים על זה, עד כמה אנחנו נמצאים באשליה, באשליה מיוחדת, בין מטריצה כזאת, שבעצם היא גורמת לנו מעין חלום מעוות כזה, תמונה של חלום כזה, וכאשר אנחנו יוצאים החוצה, לא נשארים בפנים בתוך החלום הזה. זה מה שהאגו עושה לנו, הוא משאיר אותנו בפנים בחלום הזה, רק רואים מה שיש בתוך עצמנו. בתפיסה הפרטית שלנו, אלא כאשר אנחנו מתחילים לצאת מתוך עצמנו, אז אנחנו מתחילים להרגיש את העולם האמיתי. עד אז אנחנו לא מתארים לעצמנו מה זה. זאת אומרת, זה לא היקום, וזה לא מערכת השמש, ולא כדור הארץ, ולא מה שקורה כאן על כדור הארץ. זה לא, זה בכלל לא מדובר על זה, זה הכל בחלום שלנו. צריכים לעורר את העירה בבית הצדדים של האהבה, בין בדין ובין בחסד, ובהצלחת דרכיו. שבית החסד והצלחת דרכיו, צריך לעורר עירה מפני השם, שמא יגרום החטא ויתקרר מאהבת השם. זאת אומרת, אין כאן פחד מעונש, בכלל אין עונש.
Мы не получаем никакие наказания.
אנחנו לא מקבלים שום עונשים. זה רק נראה לנו. הרצון האגואיסטי שלנו שהנה עשיתי כאן משהו ועכשיו אני אקבל עבור זה משהו אחר. כמו שבעולם הזה בצורה אגואיסטית אנחנו חושבים כך, או שאנחנו מקבלים פרס או שאנחנו מקבלים עונש. ובין שני הקטגוריות האלה, המושגים האלה, החשבונות האלה, אנחנו קיימים. רק שם. איך אני ארגיש את עצמי יותר טוב, כלומר, איך אני מקבל שכר, או שאיך אני בורח או נמנע מאיזה עונש. אבל הדרך הרוחנית היא נמצאת הרי מעל כל זה. שם אין חשבונות האגואיסטיים האלה, לא לפלוס, לא למינוס, לא שכר ולא עונש. שם אנחנו צריכים בעצמנו להרכיב את הסקאלה של שכר ועונש הרוחניים. כאשר יש לאפשרות, הזדמנות לדאוג לאחרים, להימצא בזה, זה השכר שלי. כאשר אני לא יכול מסיבות כלשהם להיות בזה, להביע את הדאגה שלי, לעשות משהו, איזה מעשה עבור אחרים, אז אני מרגיש את זה כעונש. זאת אומרת, העבודה היא מחוצה לי, ואז אני מתחיל להרגיש משהו שנמצא מחוצה לנו. מחוצה לנו זה אומר שאנחנו מוציאים את כלי ההרגשה שלנו, את החושים שלנו מחוצה לנו, ומתחילים להרגיש משהו מחוצה לנו, אז אנחנו מתחילים להרגיש את הבריאה האמיתית. את זה אנחנו צריכים להבין ולראות, ולכן מה שנאמר, תורתך תראה בחייך, עולמך תראה בחייך. והתנועה כלפי זה מסתכמת בלאחד את העירה ואהבה. אנחנו גם מכירים את זה מתוך העולם שלנו, אנחנו למדנו את זה מתוך המאמרים של הרבש, ובמיוחד ממאמרים של בעל הסולם, שאהבה לא יכולה להתקיים ללא העירה, והעירה האמיתית הרוחנית לא יכולה להתקיים ללא אהבה. כאשר העירה היא בזה כדי לא להחליש את האהבה שלנו, ולא כי טוב לנו מזה, כמו שאולי הורים פועלים בצורה אגואיסטית, או איזה זוג אוהבים, אלא מכיוון שעל ידי זה אני נותן הנאה לבורא, אם אני נותן לו את האפשרות לאהוב אותי. זאת אומרת, ההרגשה ההדדית הזאת שלא יכולה להיות שהיא מורגשת רק ברמת העירה, בפחד. כי אני צריך, את הפחד אני צריך כדי להיות מעל, להיות תלול מעל האגו שלי ולעבוד מעליו בהשפעה.
как бы не прийти к прегрешению и
נמצא בזה שכולל העירה באהבה. ובצד הבית של האהבה, בית דין הקשה, יורר עירה מהשם. ולא הקשה ליבו, והשיח דעתו מהדין.
Он должен побуждать страх перед творцом, чтобы не
ונמצא בזה שגם כאן
упал в состояние когда
שלא יקשה ליבו, זאת אומרת שלא שלא יתחיל להעריך את עצמו לפי הקריטריונים האגואיסטיים. יש עוד הרבה דברים שאפשר לדבר על זה, אבל אני חושב שזה יותר מדי.
давайте закончим с вами эту часть тем, что пишет Баля Сулам.
בוא נסיים את הקטע הזה עם מה שכותב בעל הסולם באיגרת לתלמידיו. היעצך לעורר בקרבך יראה מקרירות האהבה שבינינו. והגם שהשכל מכחיש ציור כזה, כלומר, נדמה לאדם שכאשר הוא אוהב, אז זהו. זה ללא גבולות. אנחנו יודעים שגם בגשמיות זה הכל עובר, וברוחניות מובן שהכל יעבור, ואנחנו מוכרחים לעלות למדרגה הבאה. על כן, אין שום דבר קבוע ותמיד, כל מצב, טוב מתחלף ברע, והרע מתחלף בטוב, והם כל הזמן נמצאים בצורה כזאת. אבל, הגיע עצמך. אם יש תחבולה להוסיף באהבה, ואינו מוסיף, גם זה לגריותה. תחשב. בדומה לאיש הנותן מתנה גדולה לרעהו, האהבה מתגלה בליבו בשעת מעשה, אינה דומה לאהבה הנשארת בלב לאחר מעשה, אלא היא הולכת, כלומר זה אט אט עובר, אלא היא הולכת ומתקררת יום יום, עד שאפשר לבוא לכלל שכחה בברכת האהבה. הוא מחויב מקבל המתנה להמציא תחבולה בכל יום להיות בעיניו כחדשות. כלומר שהפעולה הזאת של הנתינה תראה בעיניו כחדשה בכל יום ויום. כלומר, אסור לנו לתת לזה להתקרר, זה הכל בתוכנו. אנחנו לא מחויבים כל יום לקבל מתנות חדשות על כאשר זה קיים, זאת הדבר כמו שאנחנו אומרים על הברית בינינו. אתם בכלל היום הגעתם לאיזושהי ברית. כן? משהו נראה לי שאתם ישנים או מה? לא שומע. גם לא שומע. את הנשים אני שומע, גברים לא ממש.
Хорошо. Так вот.
Йофи.
Но с тех пор вы это уже забыли, наверное.
Ну, мы это так שכחתם כבר. אני רואה לפי הצעקה שלכם.
Я спрашиваю как бы всех.
אני שואל את כולם וכמה אנשים.
אנו.
אם הייתה ברית אמיתית, אז אתם כולכם הייתם צועקים. תסלחו לי כמובן.
ни в коем случае один не ждал не ждал бы другого.
בשום פנים ואופן אחד לא היה נותן לאחר ליפול, ומיד היה מאבטח אותו. אז מיד צריך לעורר את התנאי הזה. מיד, כל הזמן, אנחנו מגיעים למצב שכל אחד דואג לאחרים, שכל האחרים, כמו הילדים הקטנים שלו, כמו האהובים ביותר, כמו היצורים האהובים ביותר עליו, שהם יקבלו את כל מה שהם רוצים. ככה כל אחד מאיתנו צריך לחשוב על האחרים, ובצורה כזאת אנחנו מספקים לאחרים את הכל, ובצורה כזאת הבורא יתגלה בינינו בהתאם להשתוות הצורה, וביחסים שלנו זה כלפי זה, וביחס שלו באהבה החלוטה, איזשהו תהיה השתוות הצורה, אתה מה ביניהם במדרגה הראשונה מבין המאה ה-25, וזה הדבר החשוב ביותר. אנחנו נמצאים, אנחנו מוכנים לזה, אבל צריך כמו כשאתה בונה שם, לא יודע, בלגו, במשהו, הכל מוכן לך, פאזל, שאתה צריך פשוט להרכיב אותו. זה הכל בידיים שלנו. על כן, אני מאוד מבקש מכם לקחת את זה בחשבון. אנחנו מחויבים כל הזמן לבקש מהבורא שהוא ייתן לחברים שלנו את כל מה שהם רוצים, כלומר, את התיקון ואת הגילוי. גילוי זוהי תכונת ההשפעה והאהבה בינינו. כך אני חושב על כולם. היראה שלי היא דווקא בזה. כלומר, כמו שאני דואג לילדים שלי, ליקר לי מכל, או משני הכיוונים, כלומר, גם מצד הדין וגם מצד האהבה. מצד הדין, זאת אומרת, יש בי הפחד שמה זה לא יתקיים, ובאמת זה יכול לא להתקיים. אפילו יש הרבה כאלה דוגמאות. הדוגמה חזקה ביותר, אנחנו פעמים רבות נזכרים בזה עם הארי, כשהוא אמר לתלמידיו, שאם עכשיו אנחנו יוצאים מתוך העיר שלנו, משמע צפת, ואנחנו מגיעים לירושלים, אז אנחנו מגיעים למצב שכל העולם מגיע לתיקון. אנחנו מעוררים את הגילוי של הכוח העליון. היום זה הכל מבוסס על זה, על הקשר בינינו וגילוי הכוח העליון. אנחנו נקרא לכוח העליון הזה, מה שנקרא משיח, וזהו, יתחיל לפעול בעולם אותו הכוח. והם לא התארגנו, הם לא התאספו. כל אחד שמה היו לו את הסיבות שלו, אחד אשתו לא נותנת לו ללכת, השני שם אני שם עוד איזשהו משהו, איזה שהן שטויות שם. זה האמת ממש ככה. אז אני אומר על זה שהאפשרות היא קיימת. אנחנו נמצאים בתנאים מאוד טובים, ואגב בזמן מאוד טוב בשנה, מאוד טוב. אז בואו נעשה את המאמץ הזה. יש פה כוחות מאוד רציניים שהתכנסו יחד, אז אני חושב שאנחנו צריכים להיות ביראה, שמה לא נצליח, ובכל רגע ורגע לברר איך אני צריך להתייחס לאחרים, לתמוך בכלי הזה, שבסופו של דבר הוא ישיג את אותו הצורה, את אותו המבנה שבו יתגלה הבורא. בואו נעשה את זה עכשיו, למה לא נחכות עוד יומיים שלושה?
Тут ко мне обращались с вопросом о том,
כאן פנו אליי עם שאלה של אילו רגעים טרגיים עלינו לעבור או להכניס בכדי שזה ככה ינער אותנו טוב טוב. אני ככה קצת צוחק מזה. אני אפילו ככה כאלה רגעים טרגיים, אבל בעיקרון זה לא הזמן לזה. אנחנו מחויבים להבין שאנחנו כל הזמן נמצאים בכנס הזה במצב טרגי. אנחנו נמצאים במצב כמו בפני בית המשפט, בית הדין, בפני שופט, וניתנה לנו המילה האחרונה. וכך אנחנו צריכים להתנהג, ובצורה כזאת היא להרגיש את עצמנו. כלומר, עכשיו ניתן לך, הנה כאן, לידינו עומד הכיסא ששם יושיבו אותנו, ויפעילו את הזרם החשמלי. ועכשיו, זהו, עכשיו יש לך את ההזדמנות, וחבל שאין כאן איזשהו משהו דומה כזה. אבל ראיתם כזה. זה ככה מחזה לא ממש מלבב.
Почувствуйте себя немножко.
אז תרגישו את עצמכם קצת במצב הזה.
Сейчас перед нами
באמת עכשיו לפנינו נמצאת מידת הדין. הדין. אנחנו מחויבים למלא אותה באהבה המשותפת. ואת זה אנחנו יכולים לעשות רק אם אנחנו נזמין את הבורא בינינו. כלומר, אנחנו נמלא את המרווח בינינו. אנחנו לא מתקרבים בלבבות, אגב.
словесно выглядит немножко неправильно.
אולי מילולית זה נראה ככה לא לגמרי נכון. אנחנו לא מתקרבים בלבבות. הבורא הוא שממלא את החלל האגואיסטי בינינו, ובצורה כזו, המרחק בינינו רוכש אופי של חיזוק הקשר. כיוון שאם היינו מתקשרים בינינו, אז היה איזושהי הרגשה שאנחנו נמצאים זה ליד זה. וכאשר יש מרחק, אבל המרחק הזה הוא מתמלא באהבה, אז המרחק הזה הוא מוכפל באהבה, ויוצא איזושהי אינטנסיביות מאוד גדולה של הקשר. אז ההתקרבות היא נעשית רק מתוך המילוי הזה של הבורא בינינו. הוא זה שמקצר את הקשר הזה שבינינו, באיזשהו מוליך על כזה. אז ההשתוקקות זה כלפי זה היא אפשרית רק אם הוא נמצא בינינו. אז אנחנו מתחילים להרגיש את הקשר כזה, וההשתוקקות ההדדית הזאת היא נכונה, כיוון שככה זה נמצא. הוא שעושה את הקואורדינציה בתוך כל זה, הוא שמקרב אותנו. אנחנו הרי לא יודעים איך לעשות את כל זה, הוא עושה את כל זה. לכן עבודתנו היא נקראת עבודת השם. אנחנו רק מזמינים אותו לעבוד, אנחנו מזמינים אותו לעשות את התיקון, כדי שהוא ימלא את החללים האלה, את המרווחים, את הרק הזה שבינינו. מה, איך עכשיו מתנהל הלוז? קודם כל שאלות ותשובות, או קודם כל סדנה? קודם סדנה, ואחר כך שאלות ותשובות.
тогда
аз
вопрос задаю я
אני אשאל את השאלות.